מנסים לשחזר את כל הפודקאסטים, אז אתה יודע, אני מניח זה לוקח זמן. הם כתבו ש... הם כתבו בדף פייסבוק שלהם משהו על דיסקטים, ואני כזה...
מה?
כן. אולי בגלל זה לוקח כל כך הרבה זמן. זה הכל כן, שמרצם על דיסקטים.
הם, עכשיו זה... הם דיסקט השלישי.
הדיסקט השלישי זה...
תוך שמונה של ה...
של הפודקאסט הראשון. איזה כן. שמונה? צריך 80 דיסקטים בשביל פודקאסט אחד. We will be cruel to the Germans. Through our cruelty, they will know who we are. And they will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. And the German won't be able to help themselves. But imagine the cruelty their brothers endured at our hands, and our boot heels, and the edge of our knives. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. When the German closes their eyes at night and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good?
Yes, sir!
That's what I like to hear. But I got a word of warning for all you would-be warriors. When you join my command, you take on debit. A debit you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שלא הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני וביד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן.
זה הפרק ה-170 ו...
שלושה.
173 פרקים, מתוכם בערך 100 נמצאים אונליין. עדיין יש לנו בעיות עם השרת, אבל...
מתקדמים.
מתקדמים, לאט לאט.
זאת אומרת, אפשר למצוא אותנו, טכנית עכשיו אפשר למצוא אותנו באקסט, פשוט אין שם פרקים.
אפשר למצוא אותנו, אפשר למצוא את הפרקים שלנו.
אתם יכולים לעשות חיפוש ולהגיע לעמוד שלנו.
כן, אתם לא יכולים למצוא את הפרקים שלנו. את הפרקים עדיין אפשר, את הפרקים הישנים, עדיין אפשר למצוא ב-archive.org, פשוט כנסו לשם וחפשו שורה שנייה באמצע, או תכנסו לדף פייסבוק שלנו.
נכון, מה צריך לכתוב כדי למצוא אותו?
ובכן, צריך לגשת דבר ראשון לפייסבוק, לא ל-archive.org, ולחפש שורה שנייה או שורה שנייה באמצע, ואז תגיעו אלינו.
אם אתם נאמנים, אז מספיק שתכתבו שין וזה כבר ימצא לכם. יש לנו עוד... יש לנו בלוגים,
כן.
אם מישהו זוכר מה זה בכלל. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק, עם פוסטים חופרים למדי בזמן האחרון, מצטער על זה.
כן, ואני כותב בעלילון.net, שגם נמצא בפייסבוק, פוסטים שלי תמיד חופרים, לא רק בזמן האחרון.
אני אפילו שם קישורים לדברים קטנים ומשעשעים, אבל בזמן האחרון, עונת הפרסים הגיעה.
כן.
והקטע הזה עם ברטולוצ'י. אגב, חפשו את הפרק שדיברנו בו על הטנגו האחרון בפריז.
ואז תמצאו אותו ותשלחו לנו עוד קישור אליו.
כן, תודה. כן.
אביה, לפני שנתחיל לדבר על הסרטים של השבוע, הזרה הקבועה.
שתי הזרות הפעם. אחת זה שיהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים על פרטי עלילה מתקדמים פה, וחבל להרוס לכם אם התכוונתם לראות.
תסתכלו על השמות של הסרטים בקישור, לפני כן. שאתם מתחילים להקשיב לפרק.
ההזרה השנייה, אל תצפו בטריילר של הסרט הראשון, כי הוא...
מספיילר.
אנחנו נדבר על זה עוד.
כן. טוב, נעבור לסרט הראשון לשבוע.
איזה סרט זה יכול להיות?
אנחנו הולכים לדבר על...
Take the couch.
You'll sleep on the roof. In Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Now kiss me.
Said you were beautiful and good.
Being good at this kind of work is not very beautiful.
After the war, you have a place?
When the war is over, it won't matter where I am.
We found each other. Come with me to London. Come with me and be my wife.
I love you with all my heart.
אלייד.
כן, לא הסרט הכי בולט שיצא בחודש הזה, אבל...
הידוע בעברית בתור בעלי ברית. כן.
לא בני ברית.
לא בני ברית.
כמו שנורא מתבקש לומר.
כן.
לא בעלות הברית.
כן. קדימה, עוד משהו?
לא ברית מילה.
לא בעל זבוב ברית.
לא ברית הבריונים.
כן. לא ברית מהסוג שמוהל מנהל.
ולא ביקור הגברת הזקנה.
למרות שמתבקש, כאילו fantastic briefs and where to find them.
אני אתחיל לעבוד על זה.
סרטו של אחד, רוברט זמקיס.
שזה בערך הסרט ה-18 שלו שאנחנו מדברים עליו. אבל הראשון שהוא חדש.
הראשון שהוא חדש, כן. אנחנו מאוד אוהבים רוברט זמקיס קלאסי. אנחנו קצת אנינוף לגבי רוברט זמקיס.
אנחנו, כן.
חדש, אבל נגיע לזה. על פי תסריט של סטיבן נייט. ביקרנו סרט שהוא אשכרה ביים, לא? הוא עשה את...
לוק,
כן.
כן.
הוא גם כתב וגם ביים את לוק.
אפרופו פרקים שצריך לחפש.
לא, אני חושב שיש לנו את לוק.
אז לא צריך.
ובסרט משחקים ברד פיט, מריון... איך מבטאים את זה?
קוטיאר.
קוטיאר?
כן.
יש שם אל.
כן, היא צרפתיה.
יש שם אל וזה נגמר בדי.
היא צרפתיה.
אין פלא שיפסדתם במלחמות, אפשר לבטא את השמות שלכם.
ואפשר לנצח רק אם יכולים לבטא את השם שלך.
כן. ג'רד הריס, הוא היה במשחקי הקץ?
אני לא בטוח, אני אבדוק.
סיימון מקברני.
שזה השם הכי חביב שיש בעולם.
מקברני.
מקברני.
כן, וליזי קפלן.
כן.
אביעד, במה עוסק הסרט? בעלי ברית.
יפה, הצלחת?
כן.
כל הכבוד. בעלי ברית מתרחש במלחמת העולם השנייה. ברד פיט מגלם שם את מקס וטן, שזה שם, שהוא מרגל קנדי שנשלח... מרגל קנדי זה מצחיק?
כן.
אוקיי. המרגל קנדי שנשלח למרוקו בשביל לחבור למרגל צרפתיה, השם שלה הוא מריאן...
בישיז'ו.
בוא נגיד שזה ביז'ו, אני לא בטוח.
הוא מבטא את זה
כאילו,
בישיז'ו.
זה יש פה 9 אותיות או 10
הוא
אותיות.
הוא תקוע בין שלו. המבטא שלו, שהוא מנסה המבטא הצרפתי-קנדי שלו.
Now, כן.
למבטא הממזרים חסרי כבוד שלו.
אז מבחינתו היא מריאן ביז'ז'ו.
כן.
מריאן בקיצור. מרגל צרפתיה, הם מגיעים לקזבלנקה, שם הם מתחזים לזוג נשוי.
ויש להם משימה בלתי אפשרית.
לחסל את השגריר הנאצי.
האמת זה משימה די אפשרית.
כן, הם עושים את זה. די מהר אפילו.
אוקיי, וזה הרגע שבו הסרט מתפצל לשניים, תלוי באיזה צופה אתה.
שני יקומים ככה.
כן, דלתות מסתובבות אפשר להגיד. זה לא הולך את הסרט הקלאסי שלנו.
בהזדמנות.
לא, זה לא. לאנשים שראו את הטריילר, זה הרגע שבו אומרים, אוקיי, נהנה לי.
הלו.
כן, אביעד. זה הרגע שבו אומרים, אוקיי, עלילה מתחילה, זה די צפוי. לאנשים שלא רואו את הטריילר שבילו את...
להלן תום.
כן, שבילו את 40 דקות עד השעה, 40 דקות לפחות.
הרבה פחות ממה שאתה חושב.
לפחות 40 דקות. זה לא סרט קצר.
לא, אבל זה לא שעה.
זה כמעט שעתיים הסרט הזה. 40 דקות בצפייה בדמויות, אתה יודע, נפגשות אחת עם השנייה, פועלות במרוקו, מסתתרות ואני כזה, אוקיי, זה הולך להיות כל הסרט הולך להיות המשימה שלהם, ואז אחרי 40 דקות הם מבצעים את המשימה והם בורחים והם עוברים לאנגליה, ואני כזה, סטופ, וואו,
כדור הארץ,
זה תעצרו את העיר, אני לא רוצה לרדת כי זה די מעניין, מה שקורה פה זה מאוד מאוד מעניין, ואז אנחנו עוברים לכמה סצנות עם קפיצות זמן שבו אנחנו מגלים שהם התחתנו, ואפילו יש להם ילדה, ואני כזה, אוקיי.
נחמד מאוד.
זה רעיון מרתק, כאילו איך...
זוג שהכיר במלחמה.
כן, ואיך העובדה ש...
המלחמה להמשכת, עוד יש ביץ.
כן, ואיך העובדה ששניהם רוצחים בדם קר תשפיע על הניסיון של מגדל חיים, ואז שירותי הביון הבריטי לוקחים את מקס וטון. אגב, הוא קנדי, היא צרפתייה, הם חיים ביחד באנגליה. עם האחות שלו שהיא לסבית.
כן, אבל היא לא מלסבוס, זו לא הכוונה.
כן.
אני רק אציין, קנדה היא חלק מהקטע הבריטי.
אני יודע, בסדר.
באותו הזמן זה היה אפילו עוד יותר.
השירותי ביון לוקחים את ברד פיט, ואומרים לו, תשמע, אשתך מרגלת.
אנג'לינה ג'ולי?
כבר הם נפרדו, לא?
אני לא חושב שהם יתגרשו.
אני לא קורא פיקול. אני קורא רק אס וויקלי אביעד, והם באיחור בדברים האלה.
אני לא מעודכן בדברים האלה.
ואז צריך להחליט האם להאמין להם ולנסות לעזור להם ללכוד אותה, או שמא האהבה תכבוש את הכל.
אוקיי, אז שוב. אומרים לו שאשתו מרגלת.
כן.
או לא, חושדים שהיא מרגלת. לא יודעים את זה בוודאות. רוצים לעשות לה מבחן כדי לבדוק את זה, משהו כמו 72 שעות.
מבחן טיורינג, הולכים להראות לה את הסרט אבל טיורינג ולהגיד, אם את אוהבת את זה, את כנראה פטריוטית.
אם את אוהבת את הסרט הזה, את לא
יש. את רק מעמידה פנים כדי לשנוא את הנאצים.
אז יש להם משהו כמו, בין 48 ל-72 שעות, לא מפרטים כמה בדיוק.
ואז עוד 48 שעות, ההמשך.
זה לא פה. שבמערכם הם מעבירים ידיעה בכוונה שגויה כדי לראות אם הנאצים יקבלו אותה. מקס הוא זה שאמור להעביר את הידיעה, ולכן אומרים אם הם יקבלו את הידיעה השגויה הזאת אז נדע שאשתך מרגלת ותצטרך להוציא אותה להורג בעצמך. איזה כיף. עכשיו כל הקטע הזה ידוע למי שראה את הטריילר, וזה אני באופק עלי יש לי עיקרון של לראות רק את הטריילר הראשון לסרט ולא לראות את הטריילרים אחרי זה, כי בשלב הזה כבר נוטים לגלות עוד ועוד פרטי עלילה שאני לא רוצה לדעת לפני הספייה. פה הם די על ההתחלה פשוט חושפים את כל הקטע הזה.
למה שמישהו ירצה לראות סרט? כן. כאילו הם חייבים לחסות את הפרטים אביעד, אחרת אף אחד לא ירצה לראות סרט בכיכוב אחד הכוכבים הקולנועים הכי גדולים בעולם, שחקנית צרפתיה מאוד מוערכת בידי במאי שלמרות הניסיונות החוזרים אנשים שלו להרוס לעצמו את הקריירה עם ניסיונות נוראים במושן קפצ'ר, אנשים עדיין אוהבים.
הטיסה היה טוב.
אמרתי ניסיונות נוראים להרוס לעצמו את הקריירה עם מושן קפצ'ר.
כן.
אתה יודע, מעט מאוד אנשים...
דומקס גילם את המטוס.
למעט מאוד אנשים יש את הקשה התרבותי להחלים מבי וולף ורכבת הקוטב והגרסה הנוראית של...
מזמור חג המולד, כן.
כמעט אמרתי רכבת הקרח, ואני כזה, רכבת הקרח
ומוש... זה משהו אחר.
רכבת הקרח ומושן קפצ'ר של רוברט זמקיס לילדים.
אוי, לא. כל כך הרבה, כל כך הרבה...
תום היינס מגלם את טילדה סווינטון, מגלם את...
את ג'ים קרי, כן. אז זה העניין. נכון, אין הסרט הזה הרבה עלילה. זה לא סרט מורכב במיוחד, שלוקח שעות עד ש... שעות... לא שעות, אוקיי.
כי הוא לוקח שעות, הוא שעתיים וחצי.
שזה הכי מעט שאפשר קשורים שעות, יופי. כן. זה לא שלוקח כל כך הרבה זמן עד שהם מגיעים לגילוי הזה שהיא אולי מרגלת, אבל הסרט בנוי ככה שאנחנו לא אמורים לדעת את זה ברגע שהסרט מתחיל.
כן.
והטריילר בנוי ככה שזה המידע שאיתו מגיעים לסרט, ולפחות הרגשה שלי היא שאיבדתי פה אפקט מאוד משמעותי מהצפייה.
עובדתית, אני נהניתי יותר, ושאלנו בתום ההקרנה, כאילו רוב אנחנו אומרים כזה, בסדר, בין בסדר לפחות מבסדר, אני זה שנהניתי הכי הרבה, כי אני היחיד שלא ראה את הטריילר.
כן, כי הוא מבחינתי, זה לא סרט רע, אבל הוא פשוט בסדר, לא יותר.
אז כמובן שזה אומר משהו, כי אם לא כל, אבל אם רוב מה שיש לסרט להציע זה הטוויסט, והעובדה שהטוויסט יוצר חוויית צפייה אחרת, זה אומר שמהצפייה השנייה והלאה זה יהיה הרבה פחות מעניין.
אני לא מסכים שזה כל מה שיש לו להציע.
לא, אני לא אומר זה כל מה שיש לו להציע, אבל עובדתית, כאילו, יש סרטים, יש סרטי טוויסט שאתה יכול לענות מהם גם אם אתה יודע. מה הטוויסט?
כן.
אתה יודע.
אל תיתן דוגמה.
אני לא אעשה דוגמה, כן. ויש סרטים שבהם הטוויסט זה הכל, ויש סרטים שהם בין למנג' כזה. הטוויסט זה לא הכל, אבל הוא בהחלט כאילו רוב מה שמסב את ההנאה וההפתעה בפעם הראשונה. ואין לך הרבה סיבות לראות את זה פעם שנייה. עכשיו.
תחשוב פסיכו בלי הטוויסט.
אוקיי, חשבתי.
סרט נחמד, שגרתי, אבל אין לו את הדבר שהופך אותו לכל כך קלאסי.
כן, הטוויסט הוא שיצא פסיכו 2, פסיכו 3, פסיכו 4, פסיכו סדרת הטלוויזיה.
גיליתי השבוע שיצא פסיכו 4.
פסיכו הסרט לילדים, הסדרה לילדים של הנה ברברה, שבו הם היו מלון ביצה בחלל.
והרימיק.
כן.
כי מישהו היה צריך את זה.
רימיק שוט פור שוט ובצבע.
שאיך שהוא יצא פחות טוב.
ועם NH. טוב, זה כי אתה מחליף את השחקנים האלה ב-NH ומה שמו? וינס וון?
וינס וון.
וינס וון בתור.
כל קלאסיקה קולנועית צריכה את וינס וון.
אוקיי. מה יש לנו פה אם מנקים את ההפתעה של הטוויסט שהטריילר הורס? יש לנו פה סרט ריגול שמנסה בכוונה להיות מין כזה גרסה... אפילו גרסה שנקרא לה looks back, כאילו, לרומנטיקות הריגול הגדולות של העבר, זה אפילו לוקח...
זה מאוד מזכיר את היצ'קוק האמת, אם כבר אמרתי את פסיכו...
זה מזכיר סרט אחר...
הרעיון מאוד מזכיר.
זה מזכיר סרט אחר שמתרחש בקזבלנקה וכולל ריגול ובגידות בקרב המחתרת הצרפתית.
כן.
לסרט הזה קוראים... קזבלנקה.
כן.
כן.
נחשו מהסרט הקלאסי שלנו, תהיו מופתעים.
כאילו, סביר להניח, אם הם יגיעו לפה,
האם יכולים ללכת המובן מאליו, אבל...
תום ושמוקי לאיזה מתנשא.
כן, נגיע לזה.
לא, הגענו לזה בפרק הראשון. זה שם הפרק, אגב. זה שם כל דבר שאני מעורב בו. ככה אני כותב בשמות המקרינים, כאילו, שאתה צריך לשים שמות היוצרים.
הנילון זה בעצם רק אתה וכל הכינויים שלך.
כן. אביעד ותום שמוקי לאיזה מתנשא. אז הסרט הזה מנסה בכוונה... להיות טריפ נוסטלגי מסוים לסרטים האלה, וזה לא רק העובדה שהוא לוקח אחד מ... אני חושב שני השחקנים שהם עדיין סופר סטארים בפני עצמם, משהו ש...
למרות שבאופן כללי הייתי לוקח שחקנים יותר צעירים לזה. כאילו, נכון, ברד פיט הפסיק להזדקן בגיל 35, אבל עדיין. הבן אדם על 52 הוא פחות תמיד לי בתפקיד הזה.
לא, כן, כשאתה יוצר סרטים כאלה זה פחות שאלה של... דבר ראשון זה מתאים להוליווד הקלאסית שבה, אתה יודע, הגבר מוביל היה צריך להיות לפחות בן 40, עם מראה של בן 47 לפני שחשבו עליו ברצון בתור ליד רומנטי להיות עם בת 19.
והאישה פרשה בגיל 25.
בניגוד להיום, שהיום נותנים להם לפרוש לפעמים בגיל 27.
לפעמים?
התקדמנו.
או מריון קוטיאר, אבל זה בסדר, היא לא מהוליווד.
כמה מריון קוטיאר?
40, 41.
ידעי צעירה לנו בזה. אבל כן, זה דווקא אני חושב מתאים לגישה של הסרט. וברד פיט חשוב, כי באמת הוא וטום קרוז הם שני הלידינג מנים הגדולים האחרונים. הרעיון הוא שחקן שלפחות לא בהכרח במציאות, כי אנחנו רואים את ההישגים של הסרטים שלהם, אבל שהאולפן עדיין חושב שהם יכולים לפתוח סרטים רק בעצם נוכחותם, ובימינו ש...
הם וניקולס קייג' משום מה. אולפנים מאמינים בו ואני לא יודע.
אף אחד לא... מתי פעם אחרונה ראית סרט גדול בכיכובו של ניקולס קייג'? 20 הסרטים האחרונים?
לא אמרתי שהוא היה בסרט גדול, אבל כן מאמינים בו עדיין משום מה.
אני לא חושב שהוא מאמין בניקולס קייג'.
עובדה שעושים סרטים בכיכובו.
כן, זבלונים.
כל חודשיים.
זבלונים בעלות של פחות מיליון דולר מאולפנים דרום סרבים.
דרום סודנים, כן.
דרום סרבים, לסודנים יש סטנדרטים הרבה יותר גבוהים. אז כן, דווקא ברד פיט חשוב לזה לפחות ברמה העקרונית, וכאמור גם מרן קוטיאר, הם נראים ומרגישים על המסך כמו זכר לימים האלו. השאלה היא האם יש טעם בכלל לנסות לשחזר לא סתם את העלילות של הסרטים האלה, אלא את הפיל שלהם.
אני לא חושב סיבה לא לנסות.
אבל האם יש מעלה, האם יש מעלה בכאילו, בסלם שלנו אתה צריך להגיד, אתה יודע, העבר הוא העבר, ויש סיבה ש...
זה די מה שהסרט הזה אומר, האם העבר הוא העבר או שיש לו... זה לא בעין מה שאומר.
כן, העבר הוא העבר, זה בעין מדעית.
העניין הוא שבאמת... כאילו מבחינת הסטאר פאור של שני השחקנים האלה, זה באמת מספיק כדי כבר להביא אנשים לקולנוע.
הרבה פחות.
ברד פיט מושך אנשים לקולנוע.
ראית את נתוני הקופות של הסרט הזה?
לא.
חיות, בוא נגיד שחיות הפלא ואיפה למצוא אותן, לא צריך לדאוג בזמן הקרוב.
אתה אומר שסרט שמבוסס על אחד המותגים הכי מצליחים בהיסטוריה.
אם לא שום דבר אחר, הסרט הזה כן מראה לנו, אתה יודע, הוא מזכיר לנו עד כמה חד ההבדל בין הוליווד של אז להוליווד של היום, כי הוליווד של אז והוליווד של עד שנות ה-80, עד שנות ה-90 אפילו, הייתה באמת מבוססת הסופרסטאר. אם היה לך סופרסטאר לתפקיד, זה כל מה שאתה צריך כדי להצליח. היום מה שאתה צריך זה את המותג, והמותג מייצר סופרסטארים, ולהפך, כשאתה לוקח את הסופרסטאר מתוך המותג, הוא לא בהכרח מצליח. מי שיחק את תור?
קריס המסוורף?
אחד מהקריסים, כן.
המסוורף, כן.
כן, המסוורף.
אחד מהמסוורפים.
לא, כי יש איזה שלושה קריסים ביקום של מרוול.
כן. קריס המסוורף, קריס אבנס ו... כריסטופר...
וכריס קריסטי, מושל לניג'רזי לשעבר, אני בטוח שהופיע באחד מהם.
כן.
הוא עומד בצד השני של לגשר לניו יורק וכזה, אני אשמיד אתכם נוקמים. אז, אבל אם, עכשיו, לכאורה, אם אתה מסתכל על ההצלחה של נוקמים, אתה אומר, כן, הוא שיחק גם בסרטי תור וגם בשני סרטי הנוקמים, והוא כנראה אחד מהשחקנים הכי גדולים בעולם כרגע, ואז ברגע שאתה לוקח אותו מהסרטים האלה, אתה כזה, אף אחד לא רוצה לראות אותו בסרטי סולו. אף אחד לא הלך לראות...
ראש הוא סרט גרוע.
לא, אבל עזוב זה, השלגיה והצייד 2 שבו
גם
היה...
גם סרט גרוע.
אז מה, העובדה שסרט גרוע בעבר לא אמרה שהוא לא יצליח, או הדבר הזה שהוא היה בו...
סרטים של אדם סנדר עדיין מצליחים, יש לו קהל קבוע.
אוקיי, אבל זה אדם סנדלר, אדם סנדלר הוא דוגמה מאוד חריגה.
סרטים שטיילר פרי מצליחים, כי יש לו קהל קבוע.
אבל זה קהל נישה.
זהו, זה משהו שכן השתנה, הפוקוס השתנה. אבל עדיין, אם יש לך בחירה בוא נגיד את זה ככה, רוב האנשים שהם לא, אתה יודע, סינפילים שרואים כל, ששומעים כל דבר שיוצא, אם רואים בפוסטר את ברד פיט, הם חושבים, הם יותר מתמקדים בזה מאשר בסרט שבו מופיע נגיד קייסי אפלק. למרות שקייסי אפלק מופיע בסרט הרבה יותר טוב כרגע.
כן. ובכן, בחזרה לסרט.
זה, אגב, משהו שלא התייחסנו אליו, סרט מבוסס לסיפור מקורי. הוא לא, הוא אמנם עושה סוג של מחווה לקולנוע קלאסי, אבל הרעיון עצמו...
סיפור המקורי, ידעו, שם כזה בלאק.
כן. שמבוסס לספר.
מבוסס לסיפור מקורי. המשמעות החדשה מבוסס על סיפור מקורי, זה מבוסס על סיפור שמישהו אחר סיפר והיה פעם מקורי.
כן.
כן.
בואו נדבר על הדברים שרוברט זמקיס תמיד עושה טוב, הצד הטכני.
האמת בסרט הזה יש כמה תקלות טכניות.
יש כמה גליצ'ים באפקטים.
כן, דבר ראשון, כמו שציינת, זה מתחיל בסצנת צניחה מאוד מאוד מרשימה, עד השנייה האחרונה ועד בשנייה האחרונה.
כן, הקאט לא מגיע בזמן פשוט.
כן, זה מאוד מוזר. דבר שני, יש סצנת סקס בתוך מכונית שמוקפת בסופת חול, שנעשתה כדי שהוא יוכל להגיד, היי תראו, יש סצנת סקס בתוך מכונית שמוקפת בסופת חול, ואני כזה,
הסצנת סקס... ראינו את זה בפצוע האנגלי, לא?
אני חושבת יותר, הסצנת סקס בטיטניק שבה עושים סקס במכונית על סירה, הייתה קצת פחות מגוחכת.
כן, מה עושה מכונית על סירה?
לא. זה לא, זה כי הם עושים מכל המקומות בעולם, אתה יודע, אני יושב ומסתכל על הסצנה הזאת ואני חושב מכל הדברים שאני אמור לחשוב על כזה, הרומנטיקה והסכנה, וזה כנראה ההזדמנות האחרונה שלהם להיות ביחד, ומחפשים אגב וגופני כדי לאשר את הודעה שהם חיים. הדבר שאני חושב זה כזה, חול, אני שונא חול, השורה היא מ...
אני חושב שהם סגרו את החלונות, זה בסדר.
השורה היא מסטאר וורז, אפיסוד 2, טק אוף דה קלונס, כזה, אני רואה את הסצנה ואני חושב על הבחור ששיחק את אנקין סקייווקר, והאינטונציה נורית שלו כזה, חול נכנס לכל מקום, הוא לא נוח ולא נעים, בניגוד אלייך נטלי פורטמן, ואני חושב כזה, נטלי פורטמן עדיין לא החלימה מהסרטים האלה.
אני עדיין לא מאמין שהמשפט הזה נכתב בסרט שיצא לקולנוע. ומה אתה חושב, יש לנו פה שתי דמויות שבעצם, הרעיון שהם מעמידים פנים שהם זוג, אבל הופכים לזוג אמיתי במהלך הסרט, אבל הסצנה שציינת באמת שהם עושים סקס במכונית
בסופת חול.
בלב המדבר בסופת חול.
כן. באמצע הסרט סופת חול הם עושים סקס.
בזמן שמצלמים ליד שם, זה מפריע.
זה ממש לא מנומס, כאילו, חבר'ה. סופת חול סרט קצת יותר טוב.
כן. הקטע הזה הוא קצת, הוא כאילו נובע מזה שבאמת, יכול להיות שהם לא יחיו, ולפני זה כל הזמן מדברים על זה שהם לא צריכים להגיע באמת למצב הזה, הם צריכים להישאר עדיין ביחסי עבודה בלבד, ורק כלפי חוץ להראות כאילו הם זוג. ומגיע הרגע הזה שבו בעיקרון מריאן אומרת למקס, לא בטוח שנצא מזה בחיים מהמשימה שלנו, אז בוא ננצל את הרגע. והם יוצאים מאוד בחיים אפילו, ואז הם כבר זוג של ממש, והייתה איזושהי קפיצה פה.
היה, יש כמה קפיצות. כן, אחרי 40 דקות, יש ב-20 דקות הבאות, זה 4 קפיצות זמן.
עכשיו, מה ש... העניין שהסרט כולו בנוי על זה שאנחנו נאמין שמקס באמת באמת אוהב אותה. כי כל הקונפליקט שלו נובע מזה שאם היא באמת מרגלת, הוא זה שיצטרך, הוא זה שיצטרך להוציא אותה להורג, כדי להראות נאמנות. וזה רעיון שהוא באמת אפשר להגיע איתו רחוק, הרעיון של שמישהו נקרא בין נאמנות למולדת ולצבא לבין נאמנות
למריון קוטיאר. כן.
כן.
ספציפית למריון קוטיאר.
שאני יכול להבין אותה במובן מסוים. הסרט אבל בהתחשב בזה שזה המוקד שלו, הוא מאוד מאוד קופץ מיחסי עבודה למערכת יחסים של ממש.
הוא שם את שני האנשים האלה על המסך ואומר, תקשיבו, הוא ברד פיט עם מריון קוטיאר, הם יפהפיים, כן. הם סקסיים, יש להם קריזמה, אנחנו לא צריכים לעשות את העבודה של להראות שהם אוהבים, מספיק לנו להראות אותם ביחד, אתה יודע, בכמה סצנות הוא מוריד את החולצה, היא חושפת כתף חסודה וזה מספיק, כאילו.
עכשיו, האמת? זה באמת הספיק לי. כאילו...
אני חושב שזה עובד, כי הסרט אף פעם לא מנסה להעמיד פנים של ריאליזם, כאילו הוא מאוד מלאכותי, אבל לא מלאכותי בטעות, הוא מלאכותי בכוונה כזאת של, אתה יודע, אתה אף פעם לא מאמין שהם באמת במדבר, שהם, אתה יודע, היא אומרת, אוי, איזה חום אני מזיעה, אבל אתה לא באמת מאמין שהם חיים באיזה חוסר נוחות נוראי, זה כזה, זה
די בבירור צילומים של סרט.
וזה, עוד פעם, זה חלק מה... זה מקיס לא עושה דברים כאלה בטעות, כן? זה בבירור משהו שהוא רוצה ליצור אווירה מסוימת של... כן, כאילו, אנחנו יודעים שזה מלאכותי, אנחנו יודעים שזה סרט. עכשיו בוא, בגלל שאנחנו יודעים שזה סרט, אנחנו יכולים לדלג על כל הקטעים הרגשיים המשעמים ולעבור לקטעים המרגשים.
אנחנו שוב ושוב חוזרים לסרטים של זמקיס, לא כי הוא יוצר דמויות רגישות ועמוקות, אלא כי הסרטים שלו הם משהו שבדרך כלל לא ראית לפני זה, או שבאמת מין אתגר כזה שהוא שם לעצמו. אז גם פה לא ציפיתי לחקר עמוק של הנשמה או משהו, אלא באמת שהמוקד יהיה באמת הסיפור עצמו.
אגב, יש, דיברנו על בעיות טכניות, הזכרנו כמה, אבל יש כמה סצנות טכניות מאוד מרשימות, ומרשימות, אתה יודע, דיברנו על זה כמה פעמים, שבשנת 2016, אתה יודע, קשה מאוד להרשים את הקהל פשוט, כי טכנולוגיה ממוחשבת אומרת ש... ראינו הכל, כן, זה כזה, אוי, הנה כוכב לכת, הנה צי שלם של חייזרים, הנה ליגיון אלפים, הנה מיליון דינוזאורים עם כלי נשק נלחמים בטריליון חייזרים דינוזאורים.
אני רוצה לראות את זה.
אני די בטוח שזה עלילה של די וורס, דרגן וורס, שבו דרקונים נלחמים בדינוזאורים שיש להם תותחים על הגב.
למה אנחנו לא מאמנים את זה?
זה כבר יצא.
למה אנחנו לא מאמנים את זה שזה יצא כאן?
זה יצא כאן, אני חושב, ליומיים.
לא מספיק.
אבל זמקיס הוא כמו יופי, אני תמיד שוכח שמות של במאים שאני מכיר. זודיאק,
דיוויד פינצ'ר,
הוא כמו דיוויד פינצ'ר בקטע של הוא לא, מה שמעניין אותו באתגרים הטכניים זה לא ליצור משהו לא ריאליסטי ולשים אותו על המסך ולהגיד תראו יש לי מספיק תקציב אפקטים כדי שזה יראה ריאליסטי. מה שמעניין אותו זה ליצור רגעים וסצנות זכירות, ו יש סצנה יפהפייה שבו מריאן יולדת בזמן ש... אתה יודע, בשוט אחד מאוד ארוך, בזמן שהבניין הוא תחת בליץ, כאילו בזמן ש...
כן.
בזמן שהמרפאה מופצצת, ואנחנו...
ולא נראה שזה מפריע לה.
יש כאבים שהיא חווה עכשיו, יש כאבים שאולי תחווה בעתיד כשהפצצה תיפול על הבית, אתה יודע, זה...
אולי.
פחות מעניין. או יש סצנת אקשן מאוד מאוד יפה שבו מקס מגיע לצרפת כדי לנסות להסתנן לכלא שבו מוחזק מישהו שאולי יודע את האמת לגבי הזהות של מריאן, והוא וכמה מהמחתרת הצרפתית עושים מין כזה קוויק רייד כזה, וכזה, מסתבר שאתה יכול פשוט לנחות בצרפת, לאותת למחתרת וכזה, טוב בוא נפרוץ לכלא המקומי ונרצח כמה נאצים, כי ברד פיט לא יכול לא לרצוח נאצים?
שמע, זה קשה לו. זה כי הוא מהשבע שנים של טיבט, הוא...
שבע שנים של
טיבט. שבע שנים של טיבט, כן. בטיבט.
היה רק שבע שנים של טיבט, טוב, כן. אם אתה שואל את הסינים.
אם אתה שואל את הסינים היו פחות אפילו.
כן.
מהשבע שנים בטיבט הוא...
שבו הוא שחק נאצי נחמד כזה. כן. הוא כזה, הוא מתקן מה, כיוון.
לא, זה לא הגיוני, צריכים להרוג אותם.
זה הסרט השלישי בטרילוגיית הרצח נאצים שלו, אחרי... Inglourious Basterds ופיורי.
כן.
זה פחות טוב בהם גם, כי יש... גם אם אני מתעלם מהעובדה, אתה יודע, שהרבה אנשים נהנו פחות ממני פשוט כי הם ראו את הטריילר. הסרט הזה מענה לצפייה, הוא מאוד מאוד, אתה יודע...
הוא עשוי טוב.
הוא עשוי טוב. השחקנים...
הוא מותח.
כן, השחקנים מביאים, אם לא משחק נהדר, אז נוכחות וקריזמה מספיק, והוא נראה יפה, יש בו כאמור כמה רגעים שמצולמים נהדר, אפילו הדאונטיים לדוגמה... כל הסצנות מסיבה בלונדון שבו אנשים חוגגים פשוט כי היי, מחר אולי נמות.
היי,
באופן, כן. ואתה יודע, ואתה רואה שם כמה דברים שאתה לא מצפה לראות כמו. אתה יודע שאחותו של מקס היא לסבית במוצר בציבור, ובמסיבה הם כולם פשוט מסניפים קוקאין, כי היי. כאילו, אנחנו בסך הכל טסים להגן על העולם החופשי אחר כך, מה מקסת קוקאין יעשה?
וגם כי יש שנות ה-40, אז אני חושב שבשעה הזה כבר לא רשמו קוקאין בתור תרופה. אבל זה לא היה מאוד רחוק מזה.
זה כבר לא תרופה, זה כמו, אתה יודע, בהתחלה נתנו לך דיאט קולה בתור תרופה, ואחרי זה אתה כזה, זה סתם משקה בריא. ועכשיו זה כזה, זה יכול להרוג אותך.
כן.
כן, זה שני מבוססים אפילו על אותו צמח, הקולה.
צמח הדיאט. אבל עם כל הדברים האלה, עם כל הדברים הטובים שיש לו מהסרט, הוא די נשכח כזה. בביקורת שלי אני אפילו, אני ציינתי ש... זה, אני חושב שזו הדרך הכי טובה שאני יכול להגדיר אותו. עוד כמה חודשים, אנשים לא יהיו בטוחים אם הוא יצא ב-2016. כי הוא עד כדי כך נשכח שאתה לא תמצא אותו כל כך בסיכומי שנה, אתה לא תמצא, אתה לא שומע אנשים מדברים עליו.
אני חושב שהבעיה הגדולה היא שאין
אנחנו
לו...
אנחנו מדברים עליו ואני לא שומע את זה.
אני חושב שהבעיה הגדולה היא זה שאין לו את המוכנות להתחייב לקראת הסוף. כי הטריק הרעיוני של הסרט הזה, כמו שאמרת, של אשתך או המולדת, זה מביא אותך לשאלות מאוד מאוד ברוטליות, ולשאל... ואת יודע, האם היא משקרת, מה, את יודע, לא רק עד כמה זה היה שקר, אלא עד כמה אהבה שלו משנה, את יודע, הוא בכל זאת התאהב בשקרים או לא, אבל הסרט פותר אותה מאחריות כל כך מהר לקראת הסוף כזה, היא לא רצתה לבגוד בו ולרצוח את כל האנשים האלה ולמכור סודות מדינה ולעזור לנאצים, הם הכריחו אותה.
כן, היא כן עשתה את זה.
דבר ראשון, כן.
הגילוי האמת... זה מעניין איך שהם מגלים את זה, כי במקום לחכות באמת לבדיקה האם היא באמת העבירה את הידיעה השקרית או לא, הוא בזמן הפשיטה על הכלא בצרפת, שמספיק את זה בסוף שבוע אחד, זה מאוד מרשים את כל התכנון.
תראה, זה כלא צרפתי, זה די פשוט.
כן, האמת שכן. אנחנו נגיע לזה בסרט השני גם.
כאילו בדיחות צרפתיות, מה אתה רוצה?
בסרט השני אנחנו גם נגיע לזה.
כן.
עם כל זה, הוא, אומרים לו שמריאן האמיתית, היא, קודם כל טוענים שהיא בכלל מתה, וזו מרגלת גרמניה שגנבה את הזהות שלה. היא מבטא צרפתי והכל.
היא קרובת משפחה של הנטלנדה.
כן.
כן.
היא יכולה לדבר את כל השפות. וללמד את ברד פיט איך, לעשות
אני
מבטאים.
אני די מאמין שמרן קוטייר יכולה לדבר את רוב השפות ולעשות מבטאים נהדר.
כן. בכל אופן, מספרים לו שמריאן באחת ההזדמנויות נגנה את המרסיליה על פסנתר, אפרופו קזבלנקה.
כן, כי עוד פעם, הסרט לא יכול להימנע מזה.
והיא
עשתה את זה בבר בזמן שהגרמנים שרו, והכל היה בשחור לבן משום מה.
כן, והאמפרי בוגרט היה שם.
היינו צריכים לשלם את הזכויות על אפרי בוגרט, וזה היה שווה את זה, היי, אם הוא עשה את זה בפורסט גאמפ עם ניקסון, הוא יכול לעשות את זה עם אפרי בוגרט.
הוא דיין עשה את זה עם אפרי בוגרט. כי הוא, עם הדמות של אפרי בוגרט.
תנצח את זה מחדש.
הוא דיין השתמש בדמות של אפרי בוגרט, הרבה אחרי שאפרי בוגרט כבר לא היה איתנו.
תודה רבה.
ואפרי בוגרט גם הופיע בפרסונה בשנות ה-90.
תודה רבה שוב.
בכלל, אפרי בוגרט לא באמת מת.
אוקיי.
בכל אופן, אחרי המבחן הזה, הוא עושה לה בעצמו מבחן, על ידי שהוא פשוט מביא אותה לפסנתר, ואומר, אוקיי, תנגני את המרסיליאז. מה אם היא כן יודעת לנגן? זאת אומרת, במקרה היא לא יודעת לנגן על פסנתר. זה הדבר האחד שהיא לא יודעת לזייף. מה אם היא כן הייתה יודעת לנגן? זה... הוא היה בטוח שהיא לא באמת מרגלת. אבל הסצנה הזאת, הרגע שבו אומרת, אוקיי, תפסת אותי, ואז מספרת שהכריחו אותה, ושמאיימים על הבת שלהם, אם היא לא תמשיך להעביר ידיעות, זה פשוט... פה הסרט כבר מתחיל לקפל את הדברים. פה הוא כבר אומר, אוקיי, הבנתם, היא כן מרגלת, אפשר להתחיל להרוס את הכל, איפה המטוס? אני אפילו לא, כאילו, אני לא צוחק, הם פשוט הולכים למצוא מטוס.
בשדה תעופה של הצבא.
כן, בזמן מלחמה.
כששניהם, כשהוא יודע שהמודיעין רודף אחריו.
כן.
עכשיו, זה כן מוביל, עוד פעם, הסצנה מבוימת, אתה יודע, ברמה הטכנית מאוד מאוד נחמד, שהוא מנסה להיכנס למטוס, והוא מנסה להדליק אותו, והוא לא מצליח, ובשנייה שהוא מצליח להסיט אותו, המרגלים עושים את הדבר הכי חכם שאי פעם ראיתי כדי לעצור מטוס, הם פשוט מרסקים את המכונית שלהם לתוך הפרופלור וכזה. אוקיי, זה היה מאוד הגיוני.
נכון, זה מטוס משנות ה-40. הוא די קטן ועלוב.
וקל לעצור אותו, כן.
כן. הוא לא יכול לעמוד לפני רוס.
אבל הבעיה שלי היא פחות, אתה יודע, המכניקה של איך שהעלילה עובדת לגבי הגילוי, כי זה מלא, זה שהצגת קונפליקט מעניין, ואתה פשוט נמנע ממנו בזה שאתה הופך אותה ל... אני קורא לזה כאילו מלכודת הסימפתיה. ברגע שאתה אומר, טוב, מה שחשוב לי בעיקר זה שתהיה סימפתיה לדמות, אתה מוציא את כל העניין מהשאלות המוסריות.
מעניין גם שרוברט זמקיס הלך על הסיפור הזה, כי קודם כל, אני בטוח שהוא יכול לבחור, מגיעים לו כל כך הרבה תסריטים שיכול לבחור מתוכם. כי הוא רק ממבט הפילמוגרפיה שלו, אתה חושב, הוא יכל לבחור איזה סיפור שהוא רוצה, והוא יכל גם לעשות את זה בצורה טובה, אם באמת הוא מתמסר למשהו, וזה נראה כאילו במקרה של בעלי ברית, זה... כי הוא שמע על הרעיון, החליט לראות מה אפשר לעשות עם זה, ופשוט כבר התחייב כי היו לו שחקנים או משהו.
טוב, נו, בוא נעשה את הסרט.
אבל זה במידה הסרט גם, זה נראה כאילו הוא מנסה לגאול את עצמו על האמת שמתחת לפני השטח, שאני חושב שיש קונצנזוס שהוא הסרט הגרוע היחיד שהוא ביים שהוא לא במושן קפצ'ר.
אני לא יודע, כי לא ראיתי, לא רק שלא ראיתי מתחת לפני השטח, שכחתי שרוברט זמקיס ביים סרט שנקרא מתחת לפני השטח, נדבר על סרטים נשכחים.
כן.
זה הזה עם אריסון פורד?
אכן.
אוקיי.
אז אני לא אכנס למה שקורה שם, כי...
סרט עם אריסון פורד, בתקופה שהוא הפסיק לנסות, כאילו.
הוא הפסיק לנסות ב-1981.
זה מה שאני אומר. לא, מתי העד?
אחרי העד הוא הפסיק לנסות.
כן.
לא, אחרי הנמלט הוא הפסיק לנסות.
העד לא היה אחרי הנמלט?
הנמלט היה כמה שנים אחרי.
אוקיי.
בכל אופן, אני לא אדבר על מה שקורה שם כאילו ספוילרים, אבל יש שם גם את הקונספט הזה של חשד כלפי בן זוג, שבסרט ההוא זמקיס מותח את זה בערך מההתחלה ועד הסוף, את השאלה כן או לא. במקרה של בעלי ברית הוא מושך את זה מהאמצע עד כמעט הסוף. אני חושב פשוט שזה לא ש... היינו אמורים להיות הרבה יותר מסוכנים מהשאלה אם כן או לא, מאשר באיך מקס מתמודד עם זה. אז אני הרגשתי שהפוקוס הלך למקום הלא נכון בו.
כן, אני נאלץ להסכים.
אז זל.
זה, עוד פעם, זה סרט טוב, זה סרט מבדר, אם אתם רוצים לראות משהו בקולנוע שנראה, הוא כל כך מיושן שהוא חדשני, כאילו, כי, אתה יודע, עוד פעם, לא עושים סרטים כאלה, לא בהכרח לטוב או לרע, פשוט עובדתית, לא עושים סרטים כאלה.
למה, הנה עשו.
כן.
עובדתית, זה לא נכון מה שאמרת.
היוצא מן הכלל שמוכיח את הכלל, אוקיי? אבל אל תצפו לי יותר מדי. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
שאינו קזבלנקה.
לא. אנחנו הולכים לדבר על...
Je ne puis croire que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Mais ces témoins-là ont-ils seulement existé? Sont-ils imaginaires? Sont-ils morts?
Svar Tzlalim, Le Army des Ombres.
Army of Shadows.
כן. סרטו של ז'אן פייר מלוויל, על פי ספר של ג'וזף קסל, שמבוסס על הזמן שהוא בילה במחתרת הצרפתית. זה המחתרת הצרפתית נגד הנאצים, לא סתם, כאילו...
כן, הוא לא פשוט חפר בור בצרפת וחיכה בו.
כאילו, יכול להיות. ובסרט הזה משחקים לינו ונטורה, פול מוריס, ז'אן פייר קסל, סימון סינו ופול קרושה.
תגיד את פעם, סימון?
סיניורה. סיניורה?
אף אחד לא באמת בטוח איך רואים את השם שלה, האמת.
כן.
אבל יש שחקנים הכי מפורסמים בסרט.
אוקיי, אני לא מכיר אותה כמעט, ואני התעקשתי שנראה דווקא את זה.
יפה.
העלילה של הסרט עוסקת בתא מחתרת צרפתי.
לא, תא מחתרת. תא מחתרת. סליחה, סליחה, באמת.
כן. בזמן הכיבוש הגרמני של צרפת, הדמות הראשית שלנו ברוב הזמן היא פיליפ גרבייה. הם מבטאים את זה, או שהם אשכם מבטאים את האר לשם שינוי.
ז'רבב.
ז'רבב.
כן.
פיליפ, סדר קוראים לו פיליפ, פיליפה, שהוא מנהיג, חצי מנהיג, חצי משתתף בתא מחתרת.
הוא בכיר בתא.
כן, יחד עם עוד כמה חבר'ה, וכמו שאמרת, השחקנית הכי מפורסמת בסרט היא סימון שמשחקת מישהי בשם מטילדה, שהיא דווקא, היא זו שעושה את רוב התוכניות מסתבר.
כן, אתה יודע איך זה, והיא מקבלת 30% פחות, אז כאילו,
כן,
אתה יודע איך זה.
הסרט מתחיל דווקא עם זה שהוא כבר נתפס ונחלה על ידי שילוב, לא על ידי הנאצים עצמם, נראה לי בעיקר על ידי המשטר המשתפי פעולה הצרפתים.
כן.
ואחרי בריחה לא כל כך נועזת מהכלא.
הוא פשוט יוצא.
הוא דוקר מישהו ויוצא.
כן.
הסרט עובר להיות כזה אוסף של אנקדוטות של איך זה להיות במשטר, ואוקיי, יש משהו מאוד מאוד מעניין, יש משהו מאוד מאוד מעניין בסרט הזה, וזה לחלוטין בטעות, זה מכוון, אנחנו לא רואים אותם עושים שום פעולה מוצלחת נגד הנאצים. כאילו, יש רק נאצי אחד שנהרג בסרט הזה, והוא נהרג פשוט כי פיליפה מנסה לברוח מהכלא, והוא מנסה להזדמנות, אתה יודע, את השבריר שנייה שבו השומר מפנה את הראש כדי לדקור אותו ולרוץ.
האנשים יחד עם זאת, נאצים הם מניאקים.
לא, כן, אבל האנשים היחידים שהמחתרת הורגת בסרט הזה, זה חברי מחתרת אחרים, או כי הם בוגדים, או כי הם חוששים שחברי המחתרת יהיו תחת עינוי ויספרו מידע, אז צריך להרוג אותם לפני שהם יספרו משהו.
כן.
ובניגוד לאליי, או לקזבלנקה, שהם סרטים מאוד מאוד מכוון, רומנטיים ומוגזמים ולא ריאליסטיים,
אין לך פה סיפור אהבה.
ארמי אוף שדוז, אני לא אגיד שהוא נטורליסט או משהו כזה, זה לא מנצ'סטר ליד הים, אבל הוא א-רומנטי במכוון. זה סרט שבו כל הטרופים המוכרים של המחתרת הגיבורה שנלחמת מול האימפריה המרושעת, מפורקים. חברי המחתרת הם לא סתם אנשים אפורים ומשעממים, הם אנשים אפורים ומשעממים שעושים בעיקר עבודות שצריך לעשות, אבל אף אחד לא רוצה לעשות. אחת הסצנות הכי חזקות בסרט, זה רגע שבו פיליפה מורה לשני חבר'ה אחרים להוציא להורג משתף, אבל הם נמצאים בדירה שיש לה שכנים, אז הם לא יכולים פשוט לראות בו, ומתחילים לדון בזמן שהבחור שם, כאילו, כזה, אז נדקור אותו, וכזה, אולי נחנוק אותו, צריך לשים לו משהו בפה כדי שהוא לא יצרח, כי השכנים יכולים לשמוע. אולי במרטף, לא, הדלת של המרטף מתחברת, כאילו, לדלת של מרטף אחר.
הסרט הזה בעצם בא ול... הוא מאוד הזכיר לי, במובן מסוים, את הדמות של ג'ורג' סמיילי. מבחינה זה שהוא עושה דברים בצורה יעילה, וכי צריך לעשות אותם, אבל הוא ממש ממש לא זוהר. לא פיליפ ולא אף אחד מחברי המחתרת האחרים, הם באמת, הם לא עושים פה איזו פעולה נועזת שתשנה את פני המלחמה או משהו. זה הכל דברים קטנים כאלה שעושים כי צריך. הוא טס לאנגליה כדי לעשות משהו, ואז הוא צריך לחזור מהר כי... פיליקס, אחד הבכירים האחרים, נתפס בידי הנאצים, בלונדון אגב.
כן.
אחלה עבודה.
ביטחון שדה, כן.
אז פיליפ צריך לחזור מיד, והוא עושה את זה בצניחה. ויש רגע באמת, הסרט הזה הוא לא קומדיה, אבל יש לו את הרקעים הקומיים הקטנים, כמו שאמרת, כשהם מנסים להוציא להורג מישהו ולא רוצים שהשכנים ישמעו, אז הוא רוצה לצנוח.
כולנו עברנו את זה.
כן, או. It's a show about nothing.
כן.
הוא צריך לצנוח, וכשהטייס / מפקד, אני לא בטוח אם הוא גם מטיס את המטוס או לא, מורה לו, פותח את הדלת ומורה לו לצנוח, הוא צריך לומר את זה פעמיים. כי פיליפ מפחד לעשות את זה, כי הוא אף פעם לא. וזה משהו
הוא לא, כן, הוא לא מרגל על, הוא סתם בחור.
הוא מרגל.
כאילו, הוא סתם בחור שעושה את זה כי הוא מרגיש שאין לו ברירה.
והסרט הזה נורא מציג לך כמה זה אקראי, כל ה... באיזה צד של המלחמה אתה נמצא. כי אפילו בהתחלה הוא נמצא במחנה שבועים שנבנה עבור חיילים גרמנים, אבל מעולם לא הוכלסו בו חיילים גרמנים, כי צרפת נכנעה יותר מדי מהר. אז משתמשים בו לאסירים פוליטיים צרפתים, ואחד מהאנשים שנמצאים איתו באותה בקתה שם, נעצר כי הוא פשוט, הוא עבר ברחוב בזמן שהייתה שם הפגנה.
כן, הפגנה של גוליסטים?
כן, גליסטים.
גליסטים. אגב, הסרט הזה יצא ב-69, הוא לא יצא בארצות הברית ובאנגליה עד 2008, אני רוצה להגיד, פשוט כי הוא יצא בזמן מרד הסנדים הגדול נגד צ'ארלס דה גול, ובגלל...
שרל.
שרל.
זה לא מערך אנגליה.
צ'ארלס הגדול דה גול. וכל המבקרים הצרפתים באותו זמן אמרו כזה, עכשיו אתה מוציא סרט שמעלל את המחתרת הצרפתית?
עכשיו מדברים על זה, מה?
ושרל אגב, כאילו, מישהו שאמור להיות דה גול מופיע בסרט הזה בסצנה מסוימת.
מאגב, כן.
כן. ואתה יודע, לא אומרים שם, לא אומרים זה, פשוט מראים את המדים מאחור, ואתה כזה, כן, זה דה גול.
הוא אדם דגול.
אז כל המבקרים אמרו מיד, אתה יודע, זה חר של סרט, והוא מעודד... רעיונות פוליטיים לא נחוצים ולא יעים, והסרט הזה פשוט נקבר עד שהוא, אתה יודע, לקח שנים עד שהמוניטין הביקורתי שלו החלים ושחררו אותו במערב, וכולם אמרו, זה יצירת מופת בעצם, וכזה, למה לא שמנו לב?
למה לא ראינו את הסרט הזה כשהוא לא יצא לקולנוע?
כן.
ואכן,
למה לא דובבו אותו לאנגלית?
טוב שלא עשו את זה.
יש כל כך מעט דיאלוגים בסרט הזה.
אני בהחלט הופתעתי אגב לטובה מהסרט, כי הניסיון שלי עם קולנוע צרפתי משנות ה-60 לא נוטה להיות חיובי.
אני גם עזרתי אותך מז'אן פייר מלוויל, אמרתי שלקולנוע האיטי ואני חושב שלו היה השפעה על אחד הסרטים האהובים עליך, דרייב.
אבל אתה יודע, את דרייב אני לא אהבתי כי לא רק האיטיות שלו, אלא גם כי פשוט הרגשתי שהדמות הראשית לא מעניינת אותי. פה זה מעניין אותי, אני כן רוצה לראות מה יקרה להם. אני מבין שבתור תא בודד בתוך מדינה שכבושה בידי מה שאז היה אחד הצבאות החזקים בעולם, אני לחלוטין מבין את זה שהסיכויים נגדם בכל רגע נתון, אבל זה מה שמעניין אותי, לראות איך הם עדיין מנסים להתמודד. והסרט מאוד מציג את הרעיון, אמרנו שמה שמופיע גם בבעלי ברית, הנאמנות למולדת, כאילו כמה חשוב לך להיות נאמן למולדת, או במקרה הזה הוא אומר לשיף, למפקד של התא שלהם, כמה חשוב להיות נאמן לרעיון לאומי, עד כדי כך שאתה מסכן את מה שחשוב ומה שיקר לך. פה זה מתבטא בסופו של דבר בצורך להוציא להורג את מטילד.
זה הסצנה האחרונה פחות או יותר.
כן, ספוילרים. אבל זה מתבטא גם כשהם רוצים להורג את המשטף בהתחלה. אמרת באמת, אנחנו רואים אותם הורגים כמעט אך ורק אנשי מחתרת אחרים, כי הם חייבים, כי הם מקבלים את הפקודה לעשות את זה.
וזה רגע מאוד מעניין שהסרט משאיר באוויר. יש לנו סצנה לפני שהם הורגים את מטילד, שבו הם מנסים לשכנע אחד את השני שהיא בעצם רוצה שהם יהרגו אותה. וההיגיון שלהם עובד עליהם, ואתה מתחיל להאמין איתם, אבל אתה אף פעם לא באמת רואה אותה. מה שקורה זה שהנאצים לקדו אותה, והם מאיימים לשלוח את הבת שלה להיות בקו הקדמי כאשת ליווי בשביל החיילים הנאצים פחות או יותר. או אפילו יותר גרוע, הפולנים הם אומרים, הפולנים. והם צריכים, וחברי המחתרת הנשארים מתחילים לשכנע את עצמם של תקשיבו, היא סיפרה למידע בסיסי והם הוציאו אותה מהכלא כי היא רוצה שנהרוג אותה. וכזה, כן, היא רוצה שנהרוג אותה, וכזה, אם אני במקומה הייתי רוצה שיהרגו אותי ולא ללכלך על החברים שלי.
אבל זה אחרי שאומרים, אני לא מוכן להרוג אותה, היא חברה.
כן. והקשר הזה נבנה מספיק לאורך הסרט, ולא, עוד פעם, אין פה רומנטיקה. אנחנו לא, אנחנו...
היא באמת עושה את הכל שם.
היא אישה מאוד מרשימה.
היא הדבק שמחזיק את התא הזה בחיים.
היא האיזולירבנד, כן.
והאמת שבאמת, אנחנו באמת סוף הסרט, הם בלית ברירה מחליטים שאין להם ברירה אלא להרוג אותה בעצמם, מתנגשים בה ברחוב, רגע אחרי זה עוצר אותם שוטר תנועה, או משהו כזה.
כן.
ואנחנו מקבלים מידע בכתוביות שבעצם כולם נתפסו ו...
לא, אבל זה לא באותו זמן, זה שנים. הם לא, לא,
לא, כולם נתפסו אבל בסופו של דבר, ומתו. כל התא הזה.
והסצנה היא מובילה למצעד של החיילים הנאצים ליד הארק דה טריומף, שפותח את הסרט, וזה כזה אומר, בסופו של דבר, כל המאמצים שלהם, לא משנה כמה הם הירואים או לא, הם לא ניצחו במלחמה לבד.
לא. אבל הם כן, הסרט לא מתעלם מהתרומה שלהם. הוא פשוט מראה שהייתה מאוד מאוד קטנה.
הוא שם אותם בפרספקטיבה.
כן.
וזה, כאמור, זה נגמר במשהו שנהיה בים, אני חושב מאז Animal House, טרופ קומי, הרעיון שלה, אתה יודע, יש לך פלא.
ואז מה קרה להם.
כן, ויש כתוביות. אבל, האמת, מתי יצא Animal House?
בסוף שנה 70.
אוקיי, אז עשור אחרי, כן, בסדר, היה לנו מספיק זמן.
כן, גם אמריקן גרפיטי יצא אחרי
זה. זה לא רק שכולם מתו בסופו של דבר, זה מחזיר אותנו לסצנה קודמת, השורה האחרונה לגבי פיליפה זה, הפעם הוא לא ברח. סצנת החילוץ השנייה שלו, כי הוא נתפס פעמיים.
כן, בשניהם כאלה אנחנו לא רואים ממש את התפיסה עצמה.
לא, הוא נתפס בפעם השנייה. כי הוא יושב בבית קפה בזמן שהשוק השחור כאילו נותן לאנשים יותר מדי בשר בארוחות.
אופס.
כן, זה לא בגלל שהוא רצח, אנשים בגלל שהוא אכל אוכל טוב מדי.
באופק אני מאמין שהמשטרה של, המשטרה הצרפתית בסרט הזה מנועד בידי לואי דה פינס. זה נראה לי ההסבר היחיד.
הוא נתפס, ונשלח לכלב, והמפקד הנאצי הסדיסטי שם אותו ועשרים אחרים במסדרון מאוד ארוך ואומר להם, טוב תקשיבו, אתם הולכים לרוץ ואנחנו הולכים לתת לכם הזדמנות, אנחנו נתחיל לראות רק אחרי כמה זמן, ומי שמגיע אחרון יחטוף את הכדורים ואז נתחיל את זה שוב ושוב. ובהתחלה
מי שמגיע לקיר לא יהרגו אותו, אבל יביא אותו לפעם הבאה שמוצאים להורג.
ופיליפה, אנחנו שומעים את המחשבות שלו, כי זה סרט מהסוג הזה, כן, הוא כל הזמן, לא כל הזמן, אבל יש הרבה קטעי נרציה עצמית, כן,
שנות ה-60,
הוא אומר לעצמו, אני לא ארוץ, אני אשמור על הכבוד שלי, אני לא חיה. אבל ברגע שמתחילים באמת לראות, הוא מאבד את זה והוא מתחיל לרוץ,
כן, אבל אחרי שיורים אליו ישירות.
לא, כן, אבל אני אומר, זה מה שהסרט הזה הוא הרומנטי. כי בסרט רומנטי, אתה יודע, הגיבור היה שומר על הכבוד שלו כל הזמן, וכמובן האירוניה הגדולה היא שהעובדה שהוא ברח זה מה שאפשר להם לחלץ אותו, אך המחתרת הצרפתית נמצאת שם וסומכת על העובדה, הם מכירים את השיטת הצעה הזאת לא רגע, הם סומכים על העובדה שהוא ירוץ לתוך המסדרון הארוך, והם יוכלו לשלשל לו חבל ולמשוך אותו. והוא יושב וחושב כזה, רגע, ומה אם לא הייתי רץ?
כן.
העובדה שאין לי כבוד, העובדה שאין לי את הכבוד שחשבתי שיש לי, זה מה שהצילה אותי, ועד בסוף הסרט אנחנו מגלים שהוא מת בגלל שהוא כן שמר על הכבוד בפעם השנייה. זה כמובן מוביל אותנו לבעיה של הסרט, של עד כמה שהוא הרומנטי הוא לא ריאליסטי, כי כאמור המלאכותיות של צנות הבריחה האלה היא מאוד מאוד זה מסוג הדברים שהוא כל
כך, ממה שאני שמעתי על הנאצים, הם לא נותנים לאנשים לברוח כל כך בקלות.
זה מסוג הדברים שהוא כל כך ביזרים, וכאמור זה כן מבוסס
על, אף אחד לא שומר בכלא הזה?
זה כן מבוסס על סיפור אמיתי, זה כל כך ביזרי, שאני נותרת,
זה קרה באמת.
זה כנראה קרה באמת. הם פשוט שמים אנשים במסדרון ארוך, שיש לו חורים בגג, ונותנים לאנשים לרוץ מתחת לחורים האלה, וחברי המחדרת פשוט משלשלים חבל ומוציאים אותו.
כן. ועוד מישהו שהיה איתו במקרה. אבל
זה מאוד מיושן בקטע הזה, וזאת הבעיה העיקרית בסרט, אבל זה לא בעיה גדולה.
זה לא מפריע לסרט ארוך, הוא שעתיים וחצי כמעט, ועבר לי די מהר.
הוא נע, אתה יודע, הוא נע,
והוא איתי באמת בקצב שלו.
הוא לא איתי, הוא נינוח, כאילו,
כן, הוא לא, אין הרבה קטעים מהירים, חוץ מקט אחד מאוד מוזר שקורה לרגע, ולא ברור.
הרגעים שבהם הדמויות נזכרות בדברים, או ש היוצר רוצה להבהיר לך כאילו, התמונה הזאת היא חשובה, הוא עושה כזה קאט, 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 קאט.
זו, העניין הוא שהסרט, חלק גדול מהזמן, הוא מראה לך דברים ממש לרגע קטן כזה, ויש להם משמעות מאוד חשובה. אחת הדמויות, אחד מחברי המחתרת, מחליט לפרוש, כי הוא אין לו לטענותו את מה שצריך כדי להיות חלק מזה, אבל הוא לא רק פורש, הוא גם מסגיר את עצמו בדרך עקיפה לנאצים. והוא עובר עינויים, והוא עובר עינויים יחד עם פיליקס שכבר נמצא שם, ובזמן שהם מגיעים לחלץ את פיליקס מהכלא, מטילד מבחינה בפוסטר שבו פיליפ מופיע בתור אחד המבוקשים. והסרט לא אומר את זה, אבל מישהו נתן להם את השם שלו.
ואת התמונה.
כן, ויש לנו פה שני אנשים שאנחנו יודעים שאולי עשו את זה, ולא הראו לנו מי זה, כי זה גם לא חשוב מי מהם. זה חלק מהרעיון זה שלא הכל ידוע, חלק מהדברים שהם מגלים הם צריכים לנחש בעצמם מה קרה. ועוד גם כן באמת המבצע החילוץ הזה בסופו של דבר מסתיים בכלום, כי הרופא פשוט אומר, לא, אתם לא יכולים להעביר אותו, הוא גוסס.
יש להם, אתה יודע, הם שמים מדים נאצים, הם נכנסים לכלא, ואתה מצפה, אוקיי, זאת תהיה The Great Escape 2, The Greater Escape.
מאיפה זה, האיש שאחראי להביא את המדים, שואלים אותו, איך הסקת אותם כל כך בקלות? הוא אומר, אתם לא רוצים לדעת. זאת, אנחנו לא רואים מאיפה הוא משיג מדים נאצים, אבל הוא השיג אותם. זה מה שאנחנו צריכים לדעת על הדמות. ובדרך כלל אני אומר שאני אוהב שסרטים מראים דברים במקום לתת לנו סתם ככה לומר, ואגב זה קרה אז. אבל לפעמים זה טוב, כי לא כל דבר צריך להראות. העיקר שזה יהיה בתוך התוכן של הסיפור, בתוך הקונטקסט הנכון. פה אנחנו לא באמת חשוב לנו איך הוא השיג מדים, חשוב לנו שהוא יכול להשיג אותם. לא חשוב לנו בדיוק מה קרה לאנשים האחרים שרצו יחד עם פיליפ במסדרון, חשוב לנו...
אילו הם מתו.
אולי, אולי חלקם יצליחו להימלט. או לפחות להגיע לקיר ולמות ביום אחר. אבל מה שחשוב לנו שם זה שיצליחו לחלץ אותנו. אותו. אותנו לא. זה לא חשוב לנו מי נתן להם את השמות, חשוב לנו שמישהו עשה את זה.
אוקיי, אני אשאל אותך ככה. זה הסרט הראשון של ז'אן פייר מלוויל שאתה רואה? למיטב ידיעתך?
אני מאמין שכן.
האם אתה מעוניין לראות סרטים אחרים שלו?
העניין הוא שאתה נתת לי כזאת הזרה.
נתתי הזרה של אני מאוד אוהב אותו בגלל דברים מסוימים שאני יודע שאתה שונא בסרטים.
כן, זהו. אולי? אני לא יודע.
אני נתתי עזרה כי ראיתי הסרט האחר שלו, שראיתי שמאוד אהבתי את לסמוראי, הוא באמת מאוד מאוד משפיע על סוג הגבר השקט שעושה מה שצריך, אבל בניגוד לארמי אפשדוס, אגב זה שני סרטים שיצאו אחד אחרי השני, כן, לסמוראי יצא ב-67, ארמי אפשדוס ב-69, בניגוד לארמי אפשדוס יש פה מידה של רומנטיקה, של, אתה יודע, הגבר הוא לבד והוא אבסולוטי והרצון שלו שהוא כופה על העולם, וארמי אפשדוס זה כזה, לא משנה, יש, דבר ראשון, הרצון של הדמויות בסרט הזה אף פעם לא חזק כמו שהם חושבים שהוא. כאילו, יש להם איזה נושן רומנטי מסוים לגבי עצמם, אם הוא קיים, בארמי אפשדוס זה מיד, כאילו, הסרט מבטל אותו ואומר, לא, אתה לא תציל את העולם לבד, אתה לא חבר זוהר במחתרת המנצחת, אתה פשוט, אתה תחיה ואתה תמות, וההתקדמות שאתה תעשה היא תהיה לא באינצ'ים אפילו, היא תהיה במילימטרים בודדים.
באופק ההיא זה שהוא מאוד שונה ממה שאני קצת התרגלתי לצפות מקולנוע הצרפתי מהתקופה הזאת. כל מיני סרטים של לוש וגודר, שאני פשוט לא כל כך מתחבר לסגנון שהוא אוונגרדי, אבל בו זמנית גם לא מספר כמעט סיפור, אלא יותר נותן לך מצב קיים. וצבא הצללים, אני לא יודע אם יש לו שם עברי רשמי אגב, זה פשוט תרגום
עברי. זה שם טוב.
כן, ארמי אוף שדו, זה יכול להיות גם סרט אימה.
האמת זה נשמע יותר כמו סדרה מצוירת בשנות ה-80 שנועדה למכור צעצועים, זה כזה, ארמי אוף שדו, buy all toys, you know, cars and accessories sold separately.
אז בכל אופן. הוא מאוד שונה ממה שהתרגלתי לצפות לו מקולנוע הצרפתי מהתקופה הזאת. הוא הרבה יותר דומה לקולנוע אמריקאי מאותו הזמן. וזה כי איכשהו אני כנראה מכליל סתם, כי באמת לא נחשפתי להספיק בשביל לומר, רוב הסרטים הצרפתיים החשובים מאותה תקופה, הרי עשו כל מיני ג'אמפ קאטים מוזרים.
הוא קצת מרגיש כאילו הוא מקדים את זמנו, הוא ניו הוליוודי כזה.
הוא קצת, כן, זה סרט שגם היום היה יכול לעשות בצורה מאוד מאוד דומה.
מחוץ למערכת האולפן.
כן, אבל הוא לא מנסה להיות חדשני כמו שהרבה במאים באותו הזמן ניסו להיות, הוא מנסה להעביר את המסר שלו בצורה נכונה.
כן, הוא מסתבר שהוא רצה לעשות את הסרט הזה פחות או יותר מרגע שלא מרגע שהמלחמה נגמרה, מרגע ש...
מאז שהוא שמע שיש מלחמה.
מהשנייה שהנאצים פונו מצרפת, כאילו כשהמלחמה עדיין התנהלה.
כן, כאילו, אוקיי, מה עושים עכשיו?
וכן, זה מסר מאוד מעניין, הרעיון של, אתה יודע, המחתרת לא בהכרח מנצחת, כאילו, הקרב חשוב, כל מה שאתה עושה לתרום למען המטרה, הוא משהו שאתה צריך לעשות, אבל רוב הסיכויים שאתה לא תראה תוצאות, לא רק באופן מיידי, אתה לא תראה תוצאות בכלל. אני חושב שזה מסר שמרגיש מאוד רלוונטי, טוב, הוא תמיד. כן, אבל תראה, אתה...
אל תפתח ציפיות. זה המסר לחיים.
כן.
תעשה דברים, אבל אתה לא הולך ליהנות מזה.
אז...
ואם לא תעשה מה שאני אומר, הנאצים ישתלטו.
ואני אצטרך להוציא אותך להורג.
כן, לא, זה בסרט הקודם.
ארמי אוף שדוז, אז אנחנו בעד.
כן, ממליץ.
כן. טוב, זה היה השורה השנייה באמצע, פרק 173.
ככל הנראה.
כן. אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, נפגש בסרטים. Play, Father and Fool. Play, Father and Fool.